אפשר לשים לב נקודה חשובה, מעניינת, שהמלך לא קיבל תשובה עדיין. והוא חלם בחלומו, כוונתך רצוי או מעשך איננו רצוי. ולא עונים לו. כלומר, זה היה משהו קלאסי לאנשים שיטתיים. הוא שאל שאלה, הלך לחפש, גרם לו זה לחקור על האמונות והדתות עד שהתייהד לבסוף הוא ועם רב מבני הכוזרים עמו. אז הוא חוקר על האמונות והדתות, דיינו על האחדות בין האמונה והמעשה. אין תשובה. כלל ישראל, עם ישראל, סגולת ישראל, מה עם התשובה לשאלה עם כמתך ומעשך? אין תשובה. הנה היא באה. הנה התשובה. אמר הכוזרי, די לי באלה הטענות המספיקות בשער הזה, ואם תארך חברתי עמך, אטריחך להראות לי הטענות המספיקות. אבל שוב אל גלגול דבריך, ואיך יתחזק בנפשכם הדבר הגדול הזה, שיהיה לבורא, לבורא הגופות והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים, אשר יתעלה ויתקדש ויתגדל מהשגת השכלים, כל שכן מהחושים, חיבור עם הבריאה הזאת הנבזה המגונה בחומרה, ואם היא נפלאה בצורתה, כי בקטון שברמסים מפליאת חוכמתו מה שאין הדעת משגת אותו. פה השאלה היא, איך יתחזק בנפשכם? זה ביטוי מוכר לנו מפסקה ח'. פסקה ח', הישמעאלי, אמר לו הכוזרי, אין הדעת נוכל להודות שיש לבורא חברה עם בשר ודם, לבורא חברה עם בשר ודם, כי אם במופת שמהפך בו טבע הדברים. כדי שנודה שלבורא יש חברה עם בשר ודם, צריך נס, כי זה לא מובן מסברה. פה השאלה, איך יתחזק בנפשכם הדבר הגדול הזה, שיהיה לבורא חיבור עם הבריאה. זו הייתה הקושיה לישמעאלי. אתם זוכרים מה שדיברנו אז, שביחס לנוצרי הוא אומר, השכל סותר זה. ביחס לישמעאלי אין סתירה שכלית, אבל אין הדעת נוכל להודות שיהיה לבורא חיבור עם בני אדם. ולכן תשובה לשאלה הזו הוא לא קיבל. דיברו איתו על הסגולה, אבל עדיין לא התבאר שיהיה לבורא חברה עם בני אדם. זו בעצם השאלה של כוונתך רצויה ומעשך איננו רצוי. כלומר, כוונה רצויה ומעשה רצוי מתפרש, אם אתם זוכרים דבר שדיברנו בזמנו על מעשה שבא מאת האלוה אלינו, זה חברה עם בני אדם, ראינו, האמונה מופיעה כהדרכה אלוהית, לא רק כפנייה של האדם כלפי ריבונו של עולם, אלא כפנייה של ריבונו של עולם אלינו. זה יש לבורא חברה בבני אדם, זהו החידוש שיש בחלום. המעשה הרצוי, מעשה אחר, מעשה שונה, לבקש את המעשה שמגיע לא כפי מחשבותינו, אלא שמגיע מאת השם, וזה לא הגיוני שיהיה לבורא חברה עם בני אדם. השאלה מנוסחת בצורה יפה מאוד, כי אומר בסוף, אם היא נפלאה בצורתה, כי בקטון שברמסים מפליאת חוכמתו, מה שאין הדעת משגת אותו. כלומר, אין פה זלזול בבריאה, הבריאה היא נפלאה מאוד, והדעת לא יכולה להשיג את הבריאה, אבל מה הבעיה של הבריאה? החומר. זאת אומרת, הדקדוק פה, חיבור עם הבריאה הזאת, המגונה בחומרה, אם היא נפלאה בצורתה. יש חומר ויש צורה. הבריאה מצד הצורה היא נפלאה, משום שבקטון שברמסים היא פליאת חוכמתו. דיינו, שוכנת בו חוכמה נפלאה. אבל מצד שני יש לו חומר. ולכן הפתרון הפילוסופי הוא שהדברים הגיעו לא באופן ישיר מאת הבורא, אלא על דרך ההצלה. ואז הבורא לא מתחבר עם בני אדם, ועם כל זה יש בבריאה חומר וצורה. יש בצד מוגבל, זה החומר, וצד יותר מופשט, זו הצורה. אבל זה לא בא מאת השם. כי אם זה יבוא מאת השם, יצטרכו להיות מתחבר אל הבריאה. אבל לשים לב טוב, רק שנייה, שהוא לא לגמרי פילוסוף, כיוון שהוא מקשה ככה. אני קורא עוד פעם, איך יתחזק בנפשכם הדבר הגדול הזה, שיהיה לבורא הגופות והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים, חיבור עם הבריאה הזאת הנבזה המגונה בחומרה. זאת אומרת, הוא לא פילוסוף, הוא מקבל שהבורא ברא גם את הגופות, לא רק את המלאכים. אז הבורא ברא את העולם, ברא בסדר, אבל איך יש לו חיבור עם הבריאה הזאת הנבזה המגונה בחומרה? זה קשור מה שדיברנו בזמנו, שהישמעאלי הוא פותר את השאלה של הקדמות. כלומר, הבורא יכול לברוא עולם ואנחנו לא בדיוק מבינים איך זה קרה. יצא מאיתו עולם. זה להגיד שזה פוגם בו, זה להגדיר אותו. אתה לא יכול להגדיר אותו. אבל כמובן, ברגע שאתה אומר שהבורא מצוי בעולם הזה, כלומר, שולח לנו תורה, זה כבר ביטוי של קשר, חיבור. וזו השפלה לבורא להיות מחובר עם בני אדם. כן? זאת אומרת, ממש הוא חוזר על הבעיה שיש בתפיסה הישמעאלית. כלומר, הוא שלל את הפילוסופיה, הוא שלל את הנצרות, הוא מקבל את הדברים הטובים שבאסלאם, אבל עדיין החיבור זו הבעיה. כל יצירה, כל חי שיש בעולם הוא דבר שהשכל איננו מבין איך הוא נברא. ליצור רמס, דבר בלתי אפשרי. אם יש לך תא, אתה יכול לשבט אותו. אבל אם אין לך שום תא של רמס, לא יהיו רמסים בעולם. צריך חוכמה עצומה בשביל זה. זה נכון. זה בשביל לברוא אותו. אבל הבריאה עדיין לא מבטאת קשר. זה חיבור.
זה נקרא צורה של הרמס?
כן. בגלל שהחוכמה הזאת היא גלומה ברמס. זה, הרמס הוא, יש בו את נפש החי שלו. יש צורה ויש חומר. זה אריסטוטלי פה. הצורה של הרמס זה החומר שלו. החומר של הרמס, סליחה, זה מה שאתה ממשש בו. אבל זה שיש בו חיוניות. יש בו משהו שמחזיק את החומר והוא חי. שלא נתפס. מה הופך את הרמס הזה מדומם לחי? הדבר הכי עמוק, הרבה יותר קל לברוא מתכת, מחצב, מאשר לברוא רמז.
אבל איך רואים את השלילה של הפילוסופים? הבורא
דווקא ברצון? בורא הגופות.
בורא הגופות זה דווקא ברצון? זה דווקא ב... הפילוסוף לא מודה שהוא מודה שיש גוף, ובאצילות הוא נוצר איך שהוא.
גוף לא יכול להתנתן
מבוא. מה? כן, זה לא שייך לגוף. הקדוש ברוך הוא לא ברא את הגופות, הרוחות, הנפשות, השכלים והמלאכים. לא יודע בדיוק איך להגדיר אותו, אבל... כן, זה לא שייך לבורא. אם היה כתוב עוד בורא הרוחות, יש חומר ויש צורה. הצורה באה מאת השם. הצורה האחרונה שאנחנו מכירים, זה השכל שיש באדם. זה נאצל מאת השם. אבל החומר הוא משהו אחר לגמרי. החומר אף פעם לא היה לו קשר לריבונו של עולם. זה שאומר בורא הגופות, זה שלילה של הפילוסופיה, לא רק האריסטוטלית, גם הפלטונית. אז מה שמפריע לו זה החיבור. כן. כי
אריסטו זה היה החומר כאילו בכלל...
לפי אריסטו, העולם היה כמות שהוא תמיד. מה שיש לנו היום בעולם, זה מה שהיה תמיד. אז זה על דרך ההצלה, זה שכלי. כשאתה מסתכל בדברים כמות שהם, אתה רואה קשר בין הסיבה הראשונה לבין השכל שיש באדם. לפי אפלטון, נוצר איזשהו חיבור בין חומר לצורה. חומר הלחוד, הצורה הייתה לחוד, ומזה התפתח העולם. הצד השווה שבשניהם, שהקדוש ברוך הוא אין לו שום קשר עם עם הגוף, אלא דרך הצורות. הקושיה הזו, פסקה סמכת, היא קושיה נפלאה, היא ממקדת, אחרי שהוצאנו את כל השיגים הפילוסופיים, היא ממקדת היטב את הבעיה. הבעיה היא רוחנית. ותראו, פה עושה רבי יהודה לוי דבר שלא רבים עשו. כי הבעיה היא לא טכנית, האם הבורא יכול או לא יכול. הוא יכול. הנה, הוא ברא את הגוף. הבעיה היא רוחנית. הכיצד יהיה לו חיבור עם בני אדם? זה לא מתאים. זה לא התנהגות של בורא. זה פחיתות, זו פחיתות. זה חרפה לבורא. להיות מחובר. איך מחובר? על ידי זה שהוא שולח לנו משה בתורתו ובנביאיו, הוא מצווה אותנו במצוות, הוא פונה אלינו. לא, זו שאלה חשובה, הניסוח הזה הוא חשוב מאוד. יש פה עריכות דברים פילוסופית, ש... דורש ראש פתוח, כיוון שמה שכתוב פה זה לא מה שאנחנו רגילים ללמוד בבית המדרש, אבל יש פה חשיבה ישרה ואמיתית. מי עברה? את מה עברה? כן. את מה? למה הוא ברא את הגופים? זכותו. אנחנו לא הוכחנו את זה במופת. הפילוסוף אומר שריבונו שלם לא יכול. והשמעלי אומר שהוא כן יכול. עכשיו יש מסורות לכל האומות שברא את העולם. אז זה דבר יותר מסתבר. למה היה חייב לברוא? לא יודע. שזה הוא בורא, יש לו פריבילגיות שאין לנו. אבל...
לכן יש לו קשר.
אבל קשר זה פחיתות. זו פחיתות כי אתה מאפיין את הבורא. אתה עושה אותו מחובר לבני אדם. אין פה שום אביה בספר הזה. אין. יש רק בורא ונברא. ככה הולך פה הספר הזה. יש בורא ויש נברא. הבורא יש לו תורה. משמע, הבורא מעוניין לשלוח אליך את דברו כדי להתחבר איתך. זה מזעזע הדבר הזה. זו השפלה של הבורא. שמה? זה שהוא ברא את העולם, אתה לא מאפיין את הבורא. כן, אבל אתה לא מאפיין את הבורא. אתם שכחתם מה שדיברנו במוסלמי. הבורא ברא את העולם, אין פה תהליך שאתה אומר הוא מתחבר אל העולם. הוא ברא את העולם. ידידיה, אל תכניס את הראש שלך לתוך הגוזרי. נקה את הראש לגמרי. אני אסביר לך איך הדברים קרו. יש בורא בשמיים, יש עולם בארץ. פעם לא היה עולם בארץ, היה רק בורא בשמיים. פתאום יש גם עולם בארץ. מי עשה את זה? הבורא. אז בגלל זה הורדת את הבורא לארץ? הבורא נשאר בשמיים, הבריאה היא בארץ, אין לו שום חיבור, שום קשר, הוא זה שהוא ברא. אלא מה, יש לך שאלה איך הוא ברא? שזה הוא בורא, שהוא יכול לברוא, בלי לרדת ממעלתו. רגע, עכשיו אם תגיד, הוא גם יכול לטף אותך בלי לרדת ממעלתו, אז תגיד שהוא יכול להיות חתול בלי לרדת ממעלתו, ותגיד שהוא יכול, לא יכול, כל זה דברים בטלים והבל אבלים. ברגע שהבורא יורד לעולם ומתנהג כבן העולם, זו פחיתות. אם הוא נשאר בשמיים, זו מעלה. אין לי מושג איך הוא ברא את הבריאה, אבל אני בורא. אבל אני יודע שאחרי שהוא ברא אותה, הוא נשאר בשמיים. ותהליך הבריאה של הבריאה לא מטריד אותי, כי אני לא מסוגל להבין אותו. עכשיו נושא אחר, הבורא ישלח דברו וירפאם. הוא שולח משה בתורתו, מתעניין בך, ושולח לך דברי ניחומים בתורה. זה השפלה. זה לא שייך הדבר הזה. הבורא הוא נעלה מעל ידיעת החלקים. אם כן, אני רואה שאתם שכחתם כל מה שדיברנו בזמנו על הפילוסוף. אבל אני לא יכול לחזור כל פעם על מה שהיה. זאת אומרת, זה דברים פשוטים מה שאני אומר. אתם, אני מכיר את זה. הלוגיקה הרגילה של מי שלא רגיל לחשיבה מורכבת. או שכן, או שלא. אז יש גם דבר באמצע, חשיבה מוסלמית. החשיבה המוסלמית מפותחת אומרת, אם הבורא ברא את העולם ונשאר בורא, אז השאלה, הלומדה שאתה מתעניין, איך הוא יצליח לברוא את העולם ונשאר בורא? התשובה לזה היא, אין לי שום מושג. לא יודע, אבל יש בורא, יש נברא, אין שום קשר ביניהם. אז איך הוא ברא את העולם אם אין שום קשר? הוא ברא בלי קשר, אז איך הוא ברא? בלי קשר הוא ברא שלא יהיה קשר. איך הוא עשה את זה? בשביל זה הוא בורא. עכשיו תגיד, שלב הבא, הבורא נותן לך תורה מתעניין בך, ואין לו קשר. יש לו קשר, או אין לו. איך יש לו קשר ואין לו קשר? זה הוא בורא, שיהיה לו קשר ולא יהיה לו קשר. אותו דבר, נכון? זה השיטה, החשיבה של בני הישראל. הולכים איתך לשתתך. אז כמו שאתה אמרת שהוא ברא ויש בריאה וזה בלי קשר ועם קשר ולא מבין, אז גם עכשיו הוא חתול. עושה מיהו מיהו, והוא הבורא. ואיך הבורא עושה מיהו ונשאר בורא? זה אותה סיבה שהוא ברא את העולם, הוא גם עושה מיהו ונשאר בורא. מה ההבדל? ההבדל שבאפשרות הראשונה הוא לא חתול. זה ההבדל, הבדל קריטי. באפשרות הראשונה, כל מה שאתה אומר, משאיר את הבורא בשמיים ולא הפך אותו להיות חתול בארץ. באפשרות השנייה, שהוא שולח לך מצוות, הוא חתול. כי הוא מתעניין, מה? כי יש הופעה, נוכחות אלוהית בעולם. והנוכחות האלוהית הזאת דואגת לך. וזו השפלה של הבורא. אתה לא מדבר על אקט טכני, אתה אומר, יצא עולם, אין לי מושג איך, הוא נשאר שם. איך הוא ברא את העולם הזה ונשאר שם? לא יודע. אבל להוריד את הבורא לעולם, זו השפלה. חשוב מאוד להבין את החשיבה הזו, משום שעל זה אומר הרב, חיסרון גדול בלומדי קבלה, מה שאינם משלטים בתחילה בשכלם, ממקורותיה של תורה. זאת אומרת, אם אתה לא עוסק בשאלות היסוד הפילוסופיות, יש לך חיסרון גדול בהבנה. מי שלא מבין את ההבחנה הפשוטה הזו, אז אחר כך הוא יכול ללמוד הרבה נסתר לא להבין כלום, דעתי. ומה התשובה לשאלה הזו? התשובה לשאלה הזו לא פשוטה בכלל. איך הבודה לוין מתמודד עם השאלה הזו? איך אתם הייתם מתמודדים? הייתם אומרים רבי הלוי שהוא לא, מה, הוא לא למד דעת אלוקים? יש הבדל בין עצמות האלוקות לבין ההופעות, מה השאלה? לא קרה קצת בזוהר? ככה הייתם עונים. מה הבעיה? זה התגלות. כל בחור ישיבה מתחיל, יודע לדבר על המושג התגלות. ההתגלות היא לא בעצם, היא בהופעה. והקדוש ברוך הוא רק מתגלה בעולם. מה זאת אומרת? יש שם יתקי ואבקי. יש אלוקים. יש הרבה בחינות. זה נשמע כמו עבודה זרה. יש כזה, יש כזה, יש כזה. אצל רבי יהודה לוי אין בחינות, אין הופעות, אין גילויים. יש רק הקדוש ברוך הוא והעולם. שכל ישר, לא? מה, יש עוד משהו בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם? איך קוראים לו? שכינה. הוא ברא את השכינה גם? מה זה השכינה הזאת? זה עוד בריאה של הבורא שיהיה לנו, נרגיש טוב. הקדוש ברוך הוא ברא פירות שנרגיש טוב בגוף, וברא שכינה שנרגיש טוב ברוח. ככה זה? כן, הנה, עובדה אומרים לשם יחוד קודש הבריחו הוא שכינתי. אז כנראה קודש הבריחו זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ושכינתי זה הבריאה שהוא ברא כדי שנרגיש טוב מבחינה רוחנית. זה ככה או לא ככה? אפשרות שנייה, לא, השכינה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז תגיד הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר שכינה? הרבי דלוי איננו מקובל, זה ברור. כל סגנון ההתבוננות והשאלה הוא סגנון שלא מקובל. אגב, גם אני לא. למה? כי אני לא מסוגל לתפוס את הדבר הזה, שיש הקדוש ברוך הוא, יש העולם, ויש איזה מתווך באמצע, שקוראים לו ההופעות האלוקיות. או שמשהו יצא לו בסדר, אבל נראה לי שיש שתי אפשרות. או שההופעות האלוקיות זה הבורא, או שזה נברא. אם זה הבורא, זה פשוט מחריד, הדבר הזה. שיש לו אחד בשמיים ואחד בארץ שקוראים לו ההופעה. אם זה הנברא, אז נרגעתי. יש נבראים גשמים, יש נבראים רוחנים. אז אתה אומר שנשאר בארץ, רק שלחנו איזה אחד נברא. בארץ אין בכלל ריבונו של עולם. רק מה, מדי פעם הוא בורא נבראים רוחנים, שכינות כאלה, הוא בורא אותם, כדי שנרגיש מרוממים מבחינה רוחנית. אז הוא רק בשמיים, זה בסדר. אבל זה לא מה שאתה אומר. מדוע? כי אתה אומר שריבונו של עולם מצווה אותנו, ובזה העניין האלוקי שורה בתוכנו. זה מה שמפריע לרבי דללי. זה ברור הדבר הזה. זה לא השפה שאנחנו מדברים. אתם יודעים למה זה השפה שאנחנו מדברים? כי אנחנו אחרי שהבעיות האלה נפטרו. לכן הרמב"ם מורה נבוכים אומר שכשנולד ילד, שמגיע לגיל 6 צריכים להגיד לו, בני היקר, הקדוש ברוך הוא, אין לו גוף. אל תשכח. אין לו גוף. הוא אחד. ולמרות שהוא ברא את העולם, אין לו גוף. כי אם לא תגיד לו את זה, בסוף הוא יחשוב שהקדוש ברוך הוא זה איזה מפלצת גדולה גדולה כזו. היום כבר לא צריך להגיד את זה לילדים. הם לא חושבים שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף. רק אם תגיד להם אין לו גוף, הם יחשבו שיש לו גוף. זאת אומרת, אם לא תגיד שום דבר, הכל יהיה בסדר. אבל אם תתחיל להגיד לו, יש לו, אין לו גוף, אז... הילד שואל, מי ברא את השם? אז אתה אומר, השם. השם! מה משנה מי ברא את השם? הכל בסדר. העולם השתנה. הרמב"ם עשה עבודה גדולה וחשובה של טיהור המושגים. בואו נראה את התשובה. אבל צריך פה להזדרז קצת, כי זה, קצת, זה פילוסופיה, אין סוף לזה. רק החלק האחרון לא. אמר לחבר בדברך זה לא הצרכתני על דברים רבים להשיבך. האתה מייחס, זאת החוכמה הנמצאת בבריאת הנמלה דרך משל, אל גלגל או אל כוכב או לזולתו מבלתי, הבורא יכול המשאר אשר נתן לכל דבר חוקו ומתוסד וחיסרון. אז מה השאלה? החוכמה שנמצאת בבריאת הנמלה. כלומר, בכל נמלה יש משהו נשגב. מה זה משהו נשגב? המערכת הנמלית היא... אין פה משהו רוחני נשגב. נשגב מבינת אנוש. את המערכת הזאת, הנמלית, אדם לא יכול לעשות. ליצוק חיים של נמלה בגוף של נמלה. אי אפשר. אז מי עשה את זה? אז אומר הכוזרי, זה הטבע. אמר לו החבר, מהו הטבע? בואו נדלג. אז בעין זין. כן, נו, אבל יש לה יסודות. יש לה יסודות ולשמש ולערך לכוכבים פעלים על דרך החימום והקירור, ההרטבה והיובש התלויים בהם, מבלי שנייחס להם חוכמה, רק עבודה. זאת אומרת, כל הדברים שקורים בעולם, ואתה מייחס אותם לגלגלים, או לשמש, או לירח, או לגשם, זה בלי חוכמה. אבל הציור והשיעור והעזרה וכל אשר מוחמד לכוונה לא יתייחס כי אם לך מה יכול המשאר. זאת אומרת, מה זה הציור, השיעור והעזרה וכל אשר מוחמד? כל הדברים שהם לא טכניים, שנמצאים בנמלה, הם באו, נבראו מעת השם. זאת אומרת, אפשר להגיד שיש בעולם טבע, גשמי, אבל יש בכל נמלה חוכמה, זאת אומרת, משהו נשגב שאף כוכב לא יכול לעשות אותו, וזה בא מעת השם. כל פעם שנמלה נבראת, זה בא מעת השם. כן, הצורה של הנמלה הגיעה ישירות מעת השם. מה שהאימא נתנה זה את הביצה של, של, של הנמלה, אחר כך שצריכה להיפתח, יש איזה כוחות שפותחים את הביצה, וכל מיני התרקמיות גופניות, אבל יש גם לנמלה צורה. הצורה, כשאני אומר נשמת הנמלה, זה רק מילה מושאלת, אבל הצורה זה משהו נשגב מבינת אדם. מי נותן את הצורה? השם. הקדוש ברוך הוא נותן צורות כל הזמן, שולח שפע של צורות. רגע, למה זה לא בעיה? למה זה לא משפיל את הבורא? כי הוא לא נמצא בחומר של הנמלה. הוא נמצא רק בצורה של הנמלה. החומר של הנמלה, הוא ברא אותו. יש צווי דינים, ברור? כל נמלה יש לה חומר ויש לה צורה. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, אבל הוא לא נמצא שם. את החומר הוא ברא והלך.
הצורה מתייחסת.
והצורה היא באה מאת השם. ודאי. אבל יש משהו עמוק בנמלה, זה בא מעת השם.
זה מתייחס, זה לא
אמור. מה?
אם זה מתייחס, זה לא אמור.
מה זאת אומרת, זה לא אמור?
אם החלק האלוקי, אני כן יכול להתאבק בחומר.
נכון, אז התשובה של רבי יהודה לוי, זה שריבונו של עולם יעשה בעולם הזה דברים שהם לא חומרים, זה בסדר, זה לא פוגם. לא, יש בזה היגיון. מה שפוגם בבורא זה אם הוא משפיל את עצמו. אבל זה שעושה דברים לא חומרים, זה לא שפלות. כלומר, אני אומר, השאלה הייתה מוסרית. השאלה היא לא שאלה של יכולת. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. עובדה שיכול לברוא את העולם. אבל השאלה אם הבורא לא הופך להיות פחות. לא, הוא לא הופך להיות פחות. כיוון שכל מה שהוא עושה בעולם זה לתת את המשמעות. הוא נותן את הצורה לנמלה. בנמלה יש צד נשגב. זה לא נשמתי, אין בה קרבת אלוקים, אין בה, זה לא על זה אני מדבר. יש לה צורה. וזה, ריבונו של עולם, נותן בה את הצורה הזאת. רגע, עכשיו שאלה. האם הקדוש ברוך הוא נמצא ברגל של הנמלה? יש בה אלוקות? לא. זה ברור? ברגל של הנמלה... הוא בחר את החומר. מה אתה אמרת? הוא בחר את החומר. יש בורא ויש נברא. נברא זה לא בורא. בורא זה לא נברא.
הצורה זה גם נברא.
הצורה זה לא נברא. הצורה זה לא נברא. הצורה זה משהו שריבונו של עולם נותן באופן ישיר. הוא מופיע... תראה... אל יהיה רחוק בעיניך הראות רושמי עניינים אלוהיים נכבדים בעולם הזה התחתון, כשהוא החומרים מהם נכונים לקבל אותם. זאת אומרת, החומר, ברגע שנוצר מצב של חומר מוכן לקבל צורה, מופיע רושם אלוהי. וזה בא מעת השם. את השאלה אם השם, הקדוש ברוך הוא ברא את זה, או לא ברא את זה, ההשוואה היא כמו קרן שמש מהשמש. זה לא מה שנקרא הופעה. זה אור השמש. מצליח להגיע, ריבונו שלם זה אור גדול. ואורו מצליח לו, ל, ל, להחיות את החומר כשהחומר מוכן לזה. עכשיו... מה?
זה שהוא ממוצע.
מה ממוצע?
ממוצע בינו לבין
החומר. מה ממוצע? אין שום ממוצע. קרן השמש זה לא ממוצע. קרן השמש זה לא ממוצע בינו לבין החומר.
זה לא המאור, זה האור.
זה כבר, אתה מגיע מעולם מונחים אחר.
זה הגיוני.
שמה?
שהשמש לא מחיה את זה, לאור שלה. השמש זה כל זה.
אבל האור שלה, האור שלה הוא לא דבר נפרד זולתה. זאת אומרת, זה שלשמש יש אור, זה לא בריאה. השמש לא בראה את האור. האור זה דבר שיוצא באופן טבעי ישר מהשמש. גם מעת הבורא יוצא שפע. זה טבעי. זה הכל, זה נקרא כל זה אלוהי. אין פה שום מרכיב של בריאה. בסדר? זה לא נברא הדבר הזה. אתה קורא לזה ממוצע. אבל זאת האלוהות. זה האלוהים. שהוא מקור של אור ואור. וזה בסדר גמור. אבל האור מאיר רק באור. אתם לומדים עכשיו את הכוזרי, והשאלה היא כזאת. האם ביד הזאת יש נוחות אלוקית? לא. השם ברא אותה. בצורה האנושית, מה שנקרא נשמה, או גם בצורה חיונית, כי כל אדם הוא אחרי הכל גם יש בו טבעי חיוני שכלי, שם נמצא האלוקי, שם האלוקי משפיע, שם הרושם האלוקי, אבל היד הזאת אין בה שום דבר מהבורא. ומי שיגיד שיש בה משהו מהבורא, אז הוא מבזה את ריבונו של עולם.
איפה יש בצורה, באיש, איפה יש?
בנשמתו. רק בנשמתו. או בנשמתו יש אור אלוהי מסוג נשמה. בגופו יש אור אלוהי משום מסוג צורת החי. צורת החי. אבל פה ביד אין כלום. יד זה חומר. יד זה נברא. נברא זה לא בורא. כלל. מדוע הבורא לא מתגלה ביד? סיבה פרוזאית, משום שהוא ברא אותה. אם הוא ברא אותה, הוא לא יכול להתגלות בה. זה עצם זה שהוא ברא אותה, אומר שהיא לא הוא. אם היא הייתה הוא, הוא לא יצא לברא אותה. זה ברור. ידיע. אנחנו לא מדברים על המצב שבו האלוקות מופיעה ועם הצמצום נוצר עולם. יש אלוקו, יש בורא, תראה איך זה הלך. שלב ראשון היה רק בורא. שלב שני, אני אומר את זה שכלית, שלב שני היה עולם גולם. איך נראה עולם גולם? הם מסתובבים פה אישים רוחות מים ואפר, מסתובבים בלי סדר, בלגן שלם. ואז הופיעה הצורה. הצורה הפכה... לא, בדומם אין צורה. אני חוזר את זה כל הזמן. אז העולם היה בנוי הרים וגבעות. זה לא נקרא צורה. זה לא לעשות, ללבן, זה לא צורה. אז העולם היה בנוי בצורה של דומם. היה הרים, גבעות, דברים כאלה. אבל לא היה צומח, לא היה חי, לא היה מדבר. אז הופיעה צורה אלוקית, שנקרא צורת הצומח, התמזגה בארבעת היסודות, ואז החומר הפך לצמח. כשהופיע בו הצורה של האדם, החומר הפך לאדם. טוב, זה לא בדיוק היה ככה, כי הכל קרה ברגע אחד.
זה הפוך, אבל שהחומר ראוי לקבל את הצורה,
נכון? יפה, זאת אומרת... כן, החומר היה לו רק הכנה, אתה לא רואה את זה. החומר יש בו הכנה לקבל את הצורה. למשל, תראה, טיפת זרע נראית כמו טיפת מים. אין הבדל ביניהם, נראים כמו טיפת מים. הטיפת הזרע זה חומר שיכול לקבל צורת איש. עכשיו, אם ממשיכה להתפתח, התפתח, זה עבודה מכנית, ככל שנתפתחת יותר ויותר ראויה לצורת איש. בסוף יסב לצורת איש שלם. המנגנון הולך תמיד ביחד. מי התחיל? החומר התחיל. כלומר, הבורא ברא את ה... אני אומר, שכלית, הבורא ברא את הבריאה, יש חומר, אחר כך הצורה חל עליו. לכן ההכנה מגיעה מהחומר. זה ברור? נשמה? לא. נשמה זה אור אלוקי. הכל בא כמו קרני השמש שבאות מהשמש. רק לא יודע אם מה שאתה אומר נשמה זה מה שפה רבי דלפים מתכוון נשמה, אבל הנשמה, העניין האלוהי זה החיבור שיש בין הקדוש ברוך הוא לבני אדם. לא בטוח זה הנשמה. אלא זה, יכול להיות שהנשמה זה בעצם... אם זה, העניין האלוהי זה משהו שבא מאת השם. אולי זה לא מושג נשמה. אולי נשמה זה בסך הכל משהו נברא. בריאה, יש גם בריאות מזוכחות. לדוגמה, השכינה זה בריאה מזוכחת. יש גוף, ככה רבי דלוי אומר, שהשכינה זה גוף דק, שנקרא שכינה. נכון, גם שכלים. אתה יכול לקרוא לשכלים נשמות, אבל הם לגמרי נבראים. עדיין, השכלים יכולים לקבל את העניין האלוהי, בזה שיופיע בהם רושם ממש מאת האלוה. האם זה האלוה עצמו? כן, זה קרן שמש. אז אם אתה רוצה להגיד שהנשמה הזאת, כי אתה מנדה נפח מתוכי נפח, אתה רוצה להגיד שהנשמה, זה העניין אלוהי, טוב. אבל אני חושב שיותר העניין אלוהי פה זה הנבואה. או התורה והמצוות. כלומר, לא התורה והמצוות, אלא התוכן האלוהי שמופיע דרך עשיית התורה והמצוות, ההידבקות שיש לקדוש ברוך הוא בני אדם ומצוותיו. בחי, זה לא מופיע בצורה של דבקות, אלא מופיע בצורה של חוכמה. זה לא שהחי יש לו דבקס בהשם. אלא זה שהחי בכלל קיים, הקיום הזה הוא דורש חוכמה נשגבה שאיננה באדם, אז יש נקודת אור אלוהית שהיא מתאימה לחומר הזה. תחשוב שיש קרני השמש, הקרניים הקרובות יותר הן חמות יותר, הרחוקות הן קרות, בקרובות אפשר להדליק אש, ברחוקות אפשר לגדל תפוח עץ כי הם זקוקים לאקלים קר יותר ולאור. אז זה ההבדל בין, אז זה משהו אחר לגמרי, בין להדליק אש לבין לגדל תפוח אדמה בקור. זה ברור? זה שיטה הגיונית, פשוטה, פותרת את בעיות היחס בין הבורא לבין האדם. החומר זה חומר, הצורה זה צורה, הצורה באמת את השם, הצורה חלה על החומר. מי ברא את החומר? הבורא ברא את החומר. זה עדיין לא אומר שהחומר הוא אלוקות.
הצורה היא אלוקות.
נכון.
זה אלוקות מהירה בחומר.
נכון. רגע, מה זה מהירה בחומר? לא מהירה בחומר. רק באדם. בחומר הרגיל, האלוקות שמהירה בחומר זה... נגיד בצומח, זה שהוא צומח, זה האלוקות שמירה בחומר. אז אין פה שום דבר רוחני, אין שום דבר נשגב פה. הוא לא מבטא כלום. יש בו חוכמה. מהי החוכמה? אתה לא היית יכול לברוא בעצמך חי. החוכמה הזאת זה האלוקות שם.
סימן לדבר שהוא גדל.
נכון, אבל אין לו שום דוויקות. אין בו שום דוויקות. המלאך שאומר לו גדל, זה מלאך אחר מזה שאומר לך גדל.
כי אין לו תודעה.
אין לו כלום. מה שיש בו, מה שיקרת עד היום, זה מה שיש בו. מה חשבת עד היום שזה חי? חי, זה מה שלמדת ראשונה פרקים, נפש החי. זה, נפש החי, בא מאת השם. אל תעלה שום ניצוץ, אין לך שום ניצוץ לעלות שם. אין לאן לעלות אותו. כמו שאתה מכיר אותו, זהו, אבל הנוחות האלוקית מופיעה בכל דבר בצורתו. ומה היא צורתו? אתה מכיר אותה.
יש נוכחויות ברמות שונות.
נכון, זה מה שאמרתי. יש קרניים של חום, ויש קרניים של אור. כלומר, יש קרניים שהאפקט שלהם הוא חום, יש קרניים שהאפקט שלהם הוא אור.
אבל שתיהן אין סוף להיות.
נכון.
זה אין סוף חצי וזה אין סוף יותר.
אתה מתרחק מהשמש, נעשה קר לך, אבל יש אור. אתה מתקרב, יש אש.
יש את זה בכמות, לא בלחות.
כן, ברור. אבל זה יוצא בסוף איכות. כי להדליק אש ולאכול תפוחי עץ, זה איכות שלנו. מבחינת הבורא זה כמות, מבחינתנו זו איכות. אבל אין פה שום דבקות. לא, הדבקות היחידה שיש זה באדם, העניין האלוקי. זהו. הצומח, מה זה צומח? צומח זה חתיכת חומר עם נפש הצומח. מה זה נפש הצומח? נפש הצומח. מה, אתה לא רשות צומח? יש נפש צומח. זה מגיע מאת השם. רגע, יש פה איזה ניצוץ לעלות? אל תעלה, לאן תעלה אותו? אין פה ניצוץ אם אין לך מה לעלות. זה מה שיש. מה זה החיים? וכל, רק כשאתה מגיע לאדם, אז יש, מהו האדם? מה הנוכחות האלוקית שיש באדם? הנבואה. יש פה בפנים משהו, איזה אלוקות מתחווה, כלום. יש בורא ויש נברא. היגיון צרוף, פשוט, בהיר, פותר את כל הבעיות, ומשאיר אותנו עם יחס לריבונו של עולם. כי השיטה, לכן, לדעתי לכן הרב היה אומר ללמוד את הכוסרי. כי השיטה השוללת, זה כמעט רמב״ם פה, אבל הכמעט הוא מאוד משמעותי. כי השיטה השוללת, הרגילה, היא אומרת לך, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע כלום, וכל מה שאתה אומר בקדוש ברוך הוא זה על דרך העברה ושיתוף השם, והדבר בעצם לא נתפס. לא נתפס, לא נתפס, אז אתה כבר לא יודע מה לעשות. אבל יש תורה. אבל רבי דלוי לא מדבר ככה. אומר, יש דבקות. הדבקות היא בתורתו. הדבקות היא בנבואתו. אחר כך יש נוחות אלוהית בכל מיני דברים. הוא לא הפך את העולם למשהו מפלצתי. הוא לא, יש את זה, איך יכולה להתאפס חוכמת הקבלה פה? שוגעים לגמרי. איפה חיפשו, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך צמחים, בתוך פרות, בתוך חתולים, וזה משהו לא יומן הדבר הזה. זה פשוט טירוף. העולם מסודר, ועם כל זה יש חיבור. יש יחס ויש שייכות. מהו היחס? אנחנו ראויים בתור בני אדם לקלוט רושם אלוהי, הופעה אלוהית נשגבה של דבקות אלוהית. לא רק דבקות בשיתוף השם, כמו שהצמח מכיר אותה, כמו שהחיים מכיר אותה, זה לא דבקס, זה פשוט נוחות אלוהית, אבל כשזה מופיע אצלנו, זו דבקות. זו המדרגה העליונה של הנוחות האלוהית שיש בה מציאות. זה נפלא. הדבר הזה נפלא. נכון. בדיוק. זה אתה צודק. זאת הבעיה שיש בשיטה הזאת. החומר, אין לו כלום עם הבורא. לא, יש לו משהו, הוא יכול לקלוט לתוכו את האלוהות. אבל הוא עצמו לא יהיה פה, יהיה רק סובב. לא יהיה ממלא, לעולם. בסדר? ומי שאומר ממלא הוא אפיקורס. אני חושב. זאת נקודת התורפה. אתה יודע אבל למה הוא עצר פה? כי האלטרנטיבה היא עבודה זרה. אם אתה נמצא במבט הזה ולא, זה ברור? זה יופי הדבר הזה, נכון? אם אתם אוהבים קצת פילוסופיה, זה יופי. אם אתם כבר התקדמתם והעולם הזה לא מדבר אליכם, אז זה אולי מרגיז אתכם. אבל לדעתי זה דבר נפלא. יש פה התקדמות נפלאה. העולם נשאר מסודר בנוי. תראו, העולם של המקובל הוא מאוד מסוכן. לכן המקובל אומר לעצמו כל הזמן, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין, זה רק משל. מסכן אם זה יהיה נמשל, הוא כבר לא יודע מה קורה פה. שדים ורוחות מסתובבים בכל העולם. אלפי בחינות מתגלגלות פה בעולם, ואתה כבר לא יודע, מה שאתה רואה, אתה רואה, אתה לא רואה. העולם, אתה פשוט לא תופס אותו. העולם של רבי דלוי מסודר, המשורר הזה עשה פה עולם מסודר. אתם יודעים מה הבעיה של הסדר? מה הבעיה של הסדר? שקופאים מקור בסדר. כשהכל מסודר, אתה כל כך מסודר הדבר. אתה עומד עם החלוק המדעי שלך ועם הפינצטה ומסדר כל דבר במקום. זה לא מה שקרה פה. כי המשורר הצליח בחוכמתו הנשגבה ובשירתו העמוקה לחבר את הדברים. העולם מאוד מסודר. יש בורא, יש נברא. הנברא נפתח. נפתח, האור חל בתוכו. נוצר קשר. יש רמות של קשר. אצל הצומח הקשר הוא האור המצמיח, האור החי, האור הדבק באדם. אומר ידידיה...
אתה צריך להישבר.
מה?
אתה צריך להישבר.
מי?
האדם.
לא בטוח, אבל הנטייה הטבעית תהיה לומר מה שאתה אומר, כי דידי אומר, הרי זה שהחומר יהיה ראוי, החומר יהיה ראוי, מקבל עליו את אור השם, הרי אתה רואה שהוא לא ראוי, כנראה שהוא צריך להזדקח מאוד.
כי עושים הרבה צמחים וחיות.
נכון, אבל זה לא רבי יהודה הלוי. התשובה של רבי יהודה הלוי לזה היא, החומר שלך ראוי, אתה יודע למה? כי אתה שייך לעם סגולה. ולכן באופן טבעי אתה ראוי. מה שיש לך לעשות זה לקיים את התורה. זה מה שעושה אותך ראוי. קיום המצוות. ועל ידי זה אתה נפתח. זאת אומרת, מה שהיה צריך להמשיך הלאה בשיטה מוסרית מאוד נוקבת, זה בלי המושג סגולה. אני רואה שאנחנו מדברים פה על כל העניינים, אבל ככה מסביב. זה בלי, כשאתה בלי סגולה, אז אתה מגיע למסקנה שלך. כי אתה רחוק צריך להתקרב. אבל אם אני, לכן, טוב, לא יודע אם שמתם לב, יש פה איזה בעיה. מה? הוא נתן לו דרשה שלמה על, על כלל ישראל. זה נורא, דרשה נפלאה, אבל פתאום עובר נושא, איכשהו מזה צריכה להיות תשובה, כוונתך ומעשך. אז זו התשובה. כי זה שהמעש, ההכנה היא בעצם כבר קיימת, ונשאר רק התורה, זה בגלל ההקדמה של נושא הסגולה. ולכן רבי יהודה הלוי, אחרי הכל, לא יהיה כל כך צורר את החומר. אין פה פרישות, תורתנו לא הבאתנו מסיגופים, אתם זוכרים. אבל אני מקודם אמרת הנקודה יותר עדינה, לא צריך פרישות, אבל אחרי הכל החומר, אין בו אלוקות. יש לו יכולת להיות במצב כזה שאלוקות היא צורה לו, אבל הוא עצמו, האלוקות לא תאר בו עצמו.
בורא. כל התפקיד שלו זה להקשיב.
נכון, בדיוק. בדיוק, כל התפקיד שלו זה אמת, להקשיב. נכון? אין מה לעשות. אין מה לעשות, זה המקסימום, המקסימום, לדעתי, זה מה שאני כל הזמן מבקח עם הרב צוקרמן, ההבנה הזאת, זה המקסימום שיכול, לא מקובל להגיע. לכן זה חשיבה על גבול הקבלה, אבל היא לא חשיבה קבלית. כלומר, כי באופן, אדם שהוא לא מקובל, הוא שכלי, אז הוא מפריד. השכל הוא מנתח. פה יש חיבור. זה דבר עצום. אתם צריכים לקרוא את זה כמה פעמים בשביל להבין את הדבר הזה. אל יהיה, רצה לשם משהו שם? זה בעצם העבודה שעשה כבר הישמעאלי. כלומר, זה שהפילוסוף החליט לנתק כל מגע בין הבורא לבין הבריאה, כולל זה שהבורא לא יברא את הבריאה, זה דבר מאוד אידיאלי, כלומר מאוד מרומם את הבורא, אבל הוא לא מוכרח שכלית. יש שלושה שלבים. שלב ראשון, האם יש קשר בין הבורא לבין הבריאה? הפילוסוף נגד. אז אנחנו אומרים לו, אתה לא תגיד לבורא מה לעשות. זה בתנאי, אומר המלך לישמעאלי, זה בתנאי שהבורא ברא את הבריאה, אבל הוא לא נמצא בתוכה. אז זה אתה יכול להגיד לפילוסוף, מה שאתה אומר, אני לא חושב שזה מוכרח. כי הבורא החליט לברוא בריאה. זכותו לברוא בריאה. אבל אם הוא גם נמצא בבריאה, את השלב הבא שנגיד, הוא החליט לברוא בריאה ולהיות בתוכה, אז זה כבר הופך את הכל לפרסה. מגוחך. זה משהו עולם לא הגיוני. ומה התשובה? הוא באמת לא נמצא לגמרי בתוכה. הבריאה לא נמצא לגמרי בתוכה. הוא נותן לה צורה. הוא נותן לה משמעות. מה פירוש משמעות? כל דבר, לא תחליט, לא תחליט, מהות. כל דבר והמהות שלו, מהות הצמח, זה כוח הצמח שלו. לצמח יש גם מהות. המהות, יש דצחם, המהות שלו זה הצדי. את המהות הזו נותן הבורא. הבורא לא נותן לו את הצבע הירוק שלו. לא נותן לו את זה שהוא עשוי מעשב, שהוא ניזון ממים, שצרת שנים באדמה. לא נותן לו, אבל את המהות הצמחית הוא נתן לו. זה באמת השם. זה, יש פה משהו, יש פה איזה דוויקס בדבר הזה? אין דוויקות, אבל פה נמצא הבורא, במהות. אין לצמח מה להידבק. צומח, חי. כשאתה מגיע למדבר, מה הוא נתן לו? את השכל. אתה מגיע לישראל, מה הוא נתן להם? את העניין האלוהי. בסדר? כן, נכון. נכון.
למה? דבקות אין באסלאם.
כן, הוא אומר, מבחינה לוגית יותר קרובה. כי זה שאתה אומר שהדבר מגיע מאת השם, הוא רק הדבר הרוחני, ולא שהשם ברא ספר, באסלאם. יום אחד יש ספר שהשם, לא, גם הספר זה בורא ובריאה, זה לא, אלא, זה שהקדוש ברוך הוא מחליט לדבר איתך, ואתה לא מסביר את הדבר, איך זה קורה, יש לו אחרי הכל חיבור עם בני אדם, בלי שאתה מבאר אותו, זו בעיה.
אבל
שאלה
חוכמה אומרת,
פה
כל הזמן מדבר חוכמה,
כשהוא אומר החוכמה, החוכמה זה כל דבר והחוכמה שלו. הוא לא דיבר פה על התורה. הוא הגיע פה עד האדם. עד צורת האדם. על צורת האדם זה חוכמה. עכשיו הוא אומר את המדרגה החמישית. הוא חוזר פה על הדומם צומח, על הצומח חיים מדבר ישראל. עכשיו המדרגה החמישית. אל יהיה רחוק בעיניך הראות רושמי עניינים אלוהיים נכבדים בעולם הזה התחתון, כשיהיו החומרים הם נכונים לקבל אותם, וזהו שורש האמונה ושורש המרי. מפה מתחילות הצרות, מפה מתחילות התקוות. למה? ביותר מתאים המרי ולא הכפירה של אבן שמואל, זה לא כך שייך לכפירה, אלא למרי, לסטייה. אמר הכוזר, איך יש אמונה ושורש המרי? אז באופן כללי התשובה היא, נראה את זה שבוע הבא, והתשובה היא, אם אתה, זאת אומרת, מקשיב, אם אתה נפתח והשכינה חלה בתוכך, זה נקרא אמונה. ואם אתה מנסה להכיל בתוכך את השכינה, כלומר להיות אקטיבי, זה שורש המרי. כי אתה מעצב מחדש את השכינה לפי ממדים חומריים. ואז אתה בעצם יוצר אותה ועושה אותה, ואז אתה תגיע לעבודה זרה. לכן המבט הזה הוא מאוד, מאוד מסוכן. בקלות אפשר להגיע משורש האמונה לשורש המרי, מתוך רצון להיות שייך לרושם עניין אלוהי. טוב, זה פה שורשי המחשבה הרוחנית ברבי דלוי. ממש השורשים היותר פשוטים ועמוקים, או נגיד ככה, יותר פשוטים של מחשבה עמוקה. מפה זה מתחיל.
יש רצון, יש רצון שהקרן שם של הדברים,
למה זה?